טוב, אז לצערנו הרב, זה אמנם לא משהו חדש, טרור ופיגועים, אבל א', כל פעם מחדש זה כואב, וכל פעם מחדש זה מעורר לאיזשהו רצון לעשות משהו, למנוע, לא לקבל את זה כמובן מאליו. בטח האירועים האחרונים שהיו בשבועיים האחרונים, היה בהם ככה באופן מיוחד איזה קושי, ככה פגיעה, ככה בלב העיר, בילדים וכדומה, אז הכאב הוא כמובן כפול ומכופל, והתסכול בהתאם, כי בסוף זה מאוד כואב, אתה שומע משהו נחמץ לך בפנים, בלב, ובסוף אתה אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא הממשלה ואני לא זה, וגם הממשלה, כל הכבוד, היא גם מנסה, ועכשיו יש ממשלה אחרת, אבל היא גם כנראה לא קוסם, ולא ביום אחד פתאום נפתרות הבעיות, וקשה מאוד לחיות עם התסכול הזה, בלי לנסות לחשוב ככה באמת לעומק, איפה פה הנקודה השורשית. ופה יש משהו שאני רגיל לומר הרבה פעמים, שכשמדברים על דברים רוחניים, אז הרבה פעמים זה לא נראה תוכנית עבודה, מה שנקרא. זאת אומרת, אפשר אחרי בעוד 20 דקות בסוף השיחה הזאת, אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, נאמרו דברים, אולי אפילו הם אמיתיים, אבל זה לא תוכנית עבודה, זה לא מה שיעזור. בסוף, מחר בבוקר, איך פותרים את הבעיה? אז זהו, שלא בטוח שזה לא תוכנית עבודה. זאת אומרת, לפעמים התוכנית עבודה זה באמת הדברים הרוחניים. הם לפעמים ממש, גם מבחינה מעשית, הם באמת אלה שבסוף יפתרו את הבעיה. ואיך זה יכול להיות? אז נציע קצת את הדברים ככה בקצרה. הרב קוק, בשלב מסוים, אני פעם רציתי לברר את זה מבחינה היסטורית, על איזה אירועים בדיוק הוא מדבר, אבל הוא ממש אומר משפטים שנראה שמזכירים מאוד את מה שאנחנו חווים, כי הוא אומר, בכל הזמן שאנו נדדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכעיילים. זאת אומרת, הוא חווה גם כן איזושהי מציאות כזאת, ששוחטים אותנו כצבאות וכעיילים, כמו חיות השדה, טובחים בנו ויורים בנו ושוחטים אותנו והורגים אותנו, ממש כמו ככה בהפקרות כזאת, באכזריות גדולה, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים, ואת צם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה. אומר הרב קוק, יש בעיה, באים אנשים, קורא להם בביטויים מאוד קשים, קטנים, מצומצמים, מטומטמים אפילו, לא מתכוון מטומטם כמו שאצלנו אומרים מטומטם, אלא זה כמו ונטמטם בם, כאילו שהראש אטום ולא מבין כאילו את האירוע, את הסיפור, ומנסים לרפות אותנו בכל מיני רפואות קרות, ואת סם החיים העיקרי מניחים בקרן זווית. אז צורה פשוטה, כשזה בחדר קטן, ככה בשיעור קטן, אז אני שואל, מה זה הרפואות הקרות, ומה זה סם החיים העיקרי? בדרך כלל התשובה, הקלאסית היא ששם החיים העיקרי זה לימוד תורה, והרפואות הקרות זה למגן את האוטובוסים, וזה כל מיני פתרונות שזה לא מצליח. כל פעם מוצאים את הדרך, איך. אבל אם היינו מוצאים, אם היינו לוקחים את סם החיים העיקרי, שזה לימוד תורה, זה היה פותר את הבעיה. אבל אז אומר הרב קוק, משפט ממש שאנחנו לא היינו אומרים אותו מעצמנו, ועוד הפעם חושבים, שהגדלת תורה והאדרתה, כשתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו, מעת אשר הסתערו רוחות תרבותיות עלינו, והמון תביעות רוחניות, שזאת תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מחובותינו הרבים. מהרב קוק, הרפואות הקרות, זה ממש מבהיל הרעיון, כמו שאומרים להגיד את זה. רפואות הקרות זה להגיד, להתחזק עוד פעם בלימוד תורה, באותו המובן הצר והיבש שהיה תמיד. אז מה זה רפואה לא קרה? מה זה רפואה חמה? מה זה שם חיים באמת, טוב, נכון ואמיתי? אומר הרב קוק, לא יחשדני כבוד חביבי ושום אדם, במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית, אבל להתמדת לימודה ולהרחבתה בפלפול ובסברה, בחריפות ובבקיאות, אבל בעת שהדבר בא לידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, עד כדי הדעכת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה וכולי, אז על זה אי אפשר לשתוק, ואז הוא אומר שהוא רגיל לשנות ולשלש ולחזור על העניין הזה במאות פעמים, עזבנו את נשמת התורה. כלומר, לתורה יש גוף ונשמה, והגוף זה הלימוד שאנחנו לומדים וצריך להמשיך ללמוד, והרב קוק אומר, אל תחשוד אותי שאני לא לומד את זה ושאני לא אוהב ללמוד את זה. 60 דף גמרא ביום בישיבת וולוז'ין. אין מה לחשוד. אבל אומר הרב קוק, תזכור, זה הגוף ויש לתורה נשמה. ויש גם נשמה לנשמה. והנשמה זה לימודי האמונה. והנשמה לנשמה זה לימודי הקבלה. זה הפנימיות של התורה. ולמה זה התרופה? למה לימוד התורה והדרתה רגיל? למה הוא לא עושה את העבודה? ולמה הלימוד הפנימי, הנשמתי, למה הוא, אומר הרב קוק, למה הוא, לעניות דעתו, אם הוא יהיה נחלת הכלל, למה הוא כן יעשה את העבודה? אז הסיבה היא שסדר הדברים בעולם, וככה מסביר הרב אשלג בהקדמה שלו לזוהר, הוא מסביר למה צריך ללמוד קבלה, יש לו הקדמה מאוד יפה, מומלץ ככה בהזדמנות ללמוד אותה, לכל אחד, בטח למי שרוצה להשתכנע שצריך ללמוד קבלה, אז הוא יכול להיעזר בדברים שלו. אז הוא ממש בעמוד האחרון, אחרי כל הבירור שהוא עושה לפני כן, עמוד האחרון, הוא אומר, מסביר את איך העולם בנוי. והוא אומר לנו ככה, העולם בנוי, כל העולם בנוי מפנימיות וחיצוניות. הוא נותן דוגמאות. בכללות העולם, ישראל זה הפנימיות, ואומות העולם זה החיצוניות. וכן בישראל, עובדי השם השלמים הם הפנימיות, ועובדי השם החיצוניים זה החיצוניות. וגם באומות העולם, יש חסידי אומות העולם שזה הפנימיות, ויש את האנשים הרגילים, הגסים והמזיקים שבהם, שהם החיצוניות. כלומר, כל העולם בנוי בפנימיות וחיצוניות. זה אחד. שתיים הוא ממשיך, אני כמובן מדלג ואת הדברים העיקריים. הוא אומר ככה, וביות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו על חיצוניותו, והוא עוסק ביותר בפנימיות מאשר בחיצוניות, דהיינו בעסקי הגוף וכדומה, הוא יגרום לכך שגם בפנימיות וחיצוניות בכללות העולם, בני ישראל עולים בשלמותה מעלה מעלה, ואומות העולם שאין החיצוניות יחשיבו את ערך בני ישראל. כלומר, אומר הרב קוק, קודם כל, המהלך הוא כזה, ישראל זה הפנימיות, ואומות העולם זה החיצוניות. סדר העולם הוא כזה שהצד החיצוני תמיד יש לו יראה פנימית מהדבר הפנימי. כי החיצוניות היא בסוף יותר נמוכה, היא יותר מעשית, והפנימיות היא השורש, היא הלב, היא האמת, היא באמת הדבר המשמעותי. וזה כמו הגוף ביחס לנשמה. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל מבחינה אמיתית, הגוף שלנו אמור שתהיה לו יראת רוממות מהנשמה. זאת אומרת, הוא אומר, וואו, הנשמה היא כזה דבר גדול, אני הגוף רוצה לעשות את דבר הנשמה. תגידו, אז למה זה לא עובד, שאנחנו תמיד עושים לפני שהנשמה רוצה? כי יש בחירה חופשית כמובן, אחרת אז היינו מלאכים וזה לא היה עולם. אז לכן יש איזה מין מסך כזה, כמו שכתוב בקבלה, יש איזה מין הפרדה כזאת, שהגוף לא רואה את הנשמה כל רגע ממש, וזה מאפשר לו לבחור גם בדברים החומריים. אבל באמת באמת, אם הוא מצליח לעבור את המסך הזה ולהסתכל, אולי תרתי משמע לעבור את המסך, ולהסתכל יותר פנימה, אז הוא יראה את הנשמה והוא יגיד, וואו, זה כזה דבר גדול, אני רוצה להיות חלק ממנה, אני רוצה לעשות את דברה. אז הוא אומר, אם האדם הפרטי יעשה ככה, אז הוא תהיה לו השפעה גדולה, שגם בעם ישראל יהיה השפעה של האנשים הפנימיים על האנשים החיצוניים. זאת אומרת, בתוך עם ישראל, אנחנו גם כן חווים היום את הדבר הזה, שיש אנשים שלכאורה הם רחוקים מתורה ומצוות, רחוקים מהסתכלות יותר מסורתית, יותר לאומית, יותר אולי לאומית, זה לא נכון, אבל מסורתית, רוחנית. אם העולם הרוחני, אנשים השומרי, אנשים המאמינים, אנשי התורה, אם הם היו באמת בעוצמה מאוד מאוד פנימית וגדולה, אי אפשר היה לעמוד מול זה. כלומר, אתה עומד מול הדבר הזה ואתה אומר, וואלה, זה אמת, זה אמת, אני רוצה ללמוד את הדבר הזה. גם אנחנו, יש לנו מה ללמוד, מכל אחד יש לנו מה ללמוד. אבל מדברים עכשיו על זה שזה באופן יחסי בחינת החיצוניות, היא רואה את בחינת הפנימיות, וככה גם אומות העולם מעם ישראל. כשאומות העולם רואות את עם ישראל, ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, אם שם השם נקרא, אז הם יראות, כי הם רואות את הפנימיות, והם אומרות, וואו, אם זה אתם, אנחנו איתכם. והלכו 10 אנשים והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור, נחו ונעלה, בית השם, כל הנבואות, שמתארות את הדבר הזה. שככה זה היה באיזה חלון זמן, כמה ימים אחרי מלחמת ששת הימים, היה איזה מין חלון כזה שהגיעו מכל העולם כספים ומתנדבים שהבינו שעם ישראל זהו, אוטוטוט בונים בבית המקדש, כבר שלחו כסף לבנות בית המקדש. אמרו, וואו, תראו מה זה עם ישראל, איזה ניסים קוראים לו, איזה הופעה יש לו. אבל הדבר הזה יכול לקרות כל יום. ומדי פעם הוא קורה ככה בקטנה, מדי פעם אתה שומע סיפורים על אנשים שנפגשים עם אנשים אחרים, ובאמת יש להם השפעה גדולה, ואנשים באמת ככה מקבלים מהם, וממש ככה רוצים להידבק בדרכם. מסיים הבעל הסולם את ההקדמה שלו, ואומר, ובמבואר מובן היטב, כי גם התורה יש לה פנימיות וחיצוניות, כמו כל כללות העולם. ולפיכך גם העוסק בתורה, יש לו אלו בית המדרגות, וביותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה. נמצא גורם בשיעור זה שמעלת פנימיות העולם, שהם ישראל, תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם, שהם אומות העולם. וכל אומות העולם יודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם. לפי פסוקים, כמו שקראנו קודם. אבל אם חס וחלילה להפך, שהאדם מישראל משפיל מעלת הפנימיות, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרוגותיהם, וכן בחלק השכל וטעמי המצווה, ועוסק רק בצד החיצוני של התורה, אז הוא גורם בזה שהצד החיצוני חזק יותר, ואז זה מסביר את מה שאומר הרב קוק. אז אומר הרב קוק, אם רואים שאומות העולם לא מפחדות מאיתנו, וזה לא סתם לא מפחדות, זה עושים את הדברים ממש בסוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של חוצפה, של עזות פנים, שכאילו ממש לעמוד ולהגיד מי אתם. זה לא רק לבוא ולראות ולברוח. אנשים עושים דברים, ואגב, זה לא רק במישור הזה הביטחוני, שהוא הכי הכי קשה והכי כואב, אבל מי שקצת יודע ושומע מה קורה באדמות המדינה, קראתי השבוע, היה איזה חקלאי ממגדל, שם מהצפון, שם ליד טבריה, שמספר איך כל החקלאים פשוט מסביבו התייאשו ומכרו את האדמות שלהם וחלק מכרו לערבים וכל לילה גונבים לו והוא בא, הוא תופס אותם על חם והם צוחקים לו בפנים. אחד אומר לו אחרי שהוא מילא את הטנדר, גנב כאילו מילא מהפרדס שלו מלא פירות וירקות, והוא בא, הוא תופס אותו, אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה, אחרי שעבדתי כל כך הרבה עכשיו אני אתן לך את זה? כאילו, אתה שומע את זה, אתה באמת, אתה משתגע, אתה יודע איך להגיד, אתה קורא את זה, אתה מתפלץ מבפנים, אתה פשוט מתוסכל, אתה אומר, מה זה הביזיון הזה? ואז האינסטינקט אומר, לא יודע, אני בא לי ללכת לשם, השומר החדש, להתחיל לשמור בלילה, אני אתפוס איזה גנב כזה, אני מכסח לו את הצורה, גם אפשר, כאילו, זה לא סותר, כן, אפשר, יש מצב, כאילו, כמה חבר'ה, תרגן, לא יודע, ולראות איך עושים את זה עם עם הישיבה, נוסעים בלילה, חוזרים בבוקר, אולי בין הזמנים, אולי בסוף שבוע, לא יודע, באמת אני אומר, זה בסוגריים, אבל בתכלס, אתה אומר, מאיפה זה מגיע החוצפה הזאת, הזאת פנים הזו? ואז כמו שאמרתי בהתחלה, זה תוכנית עבודה. אני אומר, פנימיות התורה זה תוכנית עבודה. זה לא איזה דברים באוויר, זה לא דברים לעוד 200 שנה, לא, זה כאן ועכשיו והיום. תגיד, מה אני, כולי שיעור א', וכל שהתחלתי לזה, לא משנה מה, קודם כל תכניס לך את זה לראש, תדע שזה קיים, קודם כל תתחיל, תלמד אמונה, תלמד הכי חזק שאתה יכול, הכי עמוק שאתה יכול, מה שמתאים לך כרגע. וגם קבלה, אחרי שנכתבה בספרים, ואחרי שיש כל כך הרבה הסברים וזה, זה כבר לא כזה בשמיים. כל מי שרוצה ללמוד, שיבוא ויגיד לנו, ובלי נדר, אנחנו ניתן לו מענה לפי דרגתו ולפי מה שהוא. אז יש לנו קצת חבורות, חבורה של אברכים קטנה, חבורה של שיעורי קטנה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה משהו שצריך להיות נחלת כולם, בצורה כזאת או אחרת. קודם כל לברר מה זה הקבלה בכלל, ואיך לומדים את זה. מה החשיבות של זה? לא, בסדר, עכשיו שיחה אחת, כמה דקות, זה בטח לא סוגר את העניין. אבל באמת, להבין לעומק שזאת הנקודה. הדבר הזה, הוא קודם כל ישנה אותנו. מה זה מתחיל מכל אחד ואחד באופן אישי. לימוד הקבלה, הוא מרומם אותך. לימוד הפנימיות, אתה נכנס פנימה לתוך עצמך. אתה מכיר את עצמך הכי עמוק שאפשר, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא הכי עמוק שאפשר, אתה מכיר את התורה הכי עמוק שאפשר, מהשורשים שלה, מהיסודות שלה. לא רק פוגש את הגוף, לא רק פוגש את התוצאות, את הדברים המעשיים, אתה פוגש את הדברים ממש בשורש. וזה מרומם את המידות שלך, וזה מרומם את האישיות שלך, וזה מרומם את האמונה שלך, זה מרומם את כל הלימוד תורה שלך, את כל הלימוד של התורה של הנגלה, שזה מה שעושים רוב היום, וזה ימשיך להיות מה שעושים רוב היום, אבל עדיין, השעה הזאת, הזמן הזה שמקדישים ללימוד הפנימי הזה, הוא דבר שפשוט מרומם אותך מאוד, הופך אותך בתוכך קודם כל, למצב כזה שהפנימי שבך שולט על החיצוני שבך, שיותר קל לך גם לשלוט על הגוף. זה לא ערובה לשום דבר, היצר הרע עובד תמיד, הוא לא יצא לפנסיה, זקן וכסיל, הוא תמיד פה, והוא תמיד יתאמץ, והוא יתאמץ עוד יותר, כי כל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו, אז אם הוא רואה שאתה מתחיל להתעלות, אז הוא בא אליך עוד יותר חזק, אבל לא להיבהל ממנו. לא, זה בסדר, זה טבעי, זה חלק מהסיפור. אבל אז אתה עוד יותר מתרומם, וקודם כל אתה בתוך עצמך כבר, החיצוני שבך ירא, ביראת הרוממות מהפנימי שבך, ואז אתה גם פוגש אנשים, וכל אדם שאתה פוגש, אתה כבר כאילו, אתה כבר פועל עליו איזה משהו, רק הוא רואה אותך, לפני שדיברת איתו מילה, הוא כבר מכיר דברים כאלה, אנשים, פתאום אני רואה מישהו, אומר לאיזה מישהו אחר, וואו, אתה, מה אתה, עוד לא דיבר איתו מילה, הוא כבר אומר לו, תשמע, אתה מרשים אותי, מה מרשים אותי? לא אמרתי לך מילה, לא דיברתי, לא פתחתי את הפה, לא אני לא מרשים אף אחד, הכוונה היא, אתה רואה אנשים, כאילו, הוא מרגיש משהו, לא יודע, הוא מרגיש שיש פה איזו עוצמה. ובטח אם גם יש איזה חיבור יותר עמוק, אז, ואז תחשבו, כמו שהרב קוק מתאר את זה בכל מיני מקומות, הוא אומר איזה אור, איזה זוהר, אני לא יודע אם זה נמצא פה באיגרת הזאת, כן. הוא אומר, מחזה אחר, לגמרי אחר, היינו רואים בדורנו, אם נתנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה ובשכל טוב, לעבוד את קרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתאורתם של מושגי האמונה, בבירורם של הדעות בענייני האלוהות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה והציפייה לישועה, שזה חלק מהסיפור של הקבלה, חלק מרכזי מהעניין של הקבלה, זה ציפייה לישועה. זה, יש הרבה בזוהר, זה דיבור על, על, על הגאולה, כי זה, הגאולה זה לחזור לשורש, לחזור למקור. תיקוני הנשמות של היחידים ושל הרבים. והוא אומר, גבורה אחרת הייתה פורחת ועולה בעדר השם הנפוץ. הוד נורא ועליון היה מתפרש ומתגלה על המון רב. וזוהר עליון היה משתפך על האומה כולה ועל העולם כולו. הוא אומר הרב קוף, זה תוכנית עבודה. זה עובד, ככל שיהיו יותר אנשים כאלה, ועוצמה אמיתית, בצורה זה, זה דבר שפשוט יש לו השפעות עצומות, והוא בסוף יביא את עם ישראל, זה נראה דרך ארוכה, התחלתי בהתחלה להגיד שבסוף השיחה הקצרה הזאת, יבוא מישהו ויגיד, שמע, זה דברים אולי נחמדים, אבל זה לא תוכנית עבודה, זה פתרון לעוד 700 שנה. בסדר, כשכולם בדו קבלה, ועם ישראל יהיה זה וזה, ואז זה יעזור. תכלס, מה, מחר בבוקר יש מפגע, רוצה לצאת ממזרח ירושלים. אבל חבר'ה, זה מחר בבוקר כבר עשרות ומאות שנים, וכל הזמן אומרים ש... אז אולי צריך לעשות את הדרך הארוכה, ובסוף יתברר שהדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. כי אין דרך אחרת. אתה רואה שכל הדברים המעשיים, הם לא עוזרים. למה הם לא עוזרים? כי בסוף המלחמה היא פנימית, זה לא מלחמה טכנית, זה לא עוד עמוד ועוד נשק ועוד שוטרים, זה בסדר, עוד פעם, צריך לעשות, בעזרת השם, עושים השתדלות הכי גדולה שאפשר, בעזרת השם, שהשם ייתן לבן גביר כוח והוא יצליח, אבל כולנו יודעים שזה לא בטוח, כי בסוף הוא לא קוסם, יש דברים מעשיים שיעשה, בעזרת השם, אני לגמרי, אנחנו כולנו מתפללים להצלחת ההשתדלות, ולא, אבל בסוף, זה לא מה שבאמת, באמת בשור שפתור את הבעיה. מה שבשור שפתור את הבעיה בצורה נצחית, בצורה קבועה, בצורה מוחלטת, זה העניין הזה. ופה לנו, ליושבי בית המדרש, וזה גם לא ליושבי בית המדרש. בישיבת המקובלים בירושלים, לומדים בה אנשים עובדים. אנשים עובדים. היינו פעם, אולי בעזרת השם, אולי השנה, נשתדל עוד פעם ללכת, אנשים באים לפני התפילה בבוקר, שעה וחצי, לומדים אריזל, פעלים שחרית, ויוצאים לעבודתם. והרב גץ בזמנו, לא יודע אם זה גם היום, הרב אביחי, למד איתי במרכז הרב, היום הוא ראש הישיבה שם, שבת המקובלים, בתל, ברוב היהודי, רק אנשים שהיו בצבא, רק מי שהיה בצבא, ואנשים עובדים. זה לא שהקבלה היא לאיזה אנשים פרושים כאלה, שהם כל היום נמצאים באיזה עולם רוחני. זה לכל אחד ואחד. מי שבישיבה יקנה את היסודות, ויתחיל, ויקנה בזה יד ברגל, ויהיה לו כבר התחלה, אז אחר כך איפה שהוא לא יהיה, איפה שהוא לא יגיע בארץ, יגיע, ישאל מי פה, אצל מי פה אפשר ללמוד את הדברים האלה, יתחבר, או שדרך הזום, יש היום הרבה אפשרויות, גם בישיבה יש לנו קצת עם בוגרים, שיעורים כאלה בזום, בנושאים האלה, אז... בעזרת השם, קדוש ברוך הוא, יזכה אותנו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עלינו ויראו מאיתנו בקרוב ממש בעזרת השם.